יופי, תפסת
אותה. ידידה, לחצתי בטעות על הכפתור האדום.
אהה, לא חשוב. העיקר שהצלחנו.
ערב טוב.
ערב טוב, חמוד עלה. התגעגעתי, האמת היא שמאוד התגעגעתי לכם.
גם אנחנו, תדעי לך, ממש חסר היה לנו השיעור.
נכון, וואו, את יודעת מה, אם זה לא עושים כל שבוע, יש מין הפסק כזה.
זה גורם לנו לכל כך הרבה עונג, ובאמת.
גם לי.
אז זה, מה אני אגיד לך? זה כמו בוסט של אנרגיה.
נכון, ופתאום זה לא היה.
נכון.
אני מאוד הרגשתי את זה דרך אגב, גם שהייתי כל כך, אבל הייתי אאוט לגמרי, זה לא, 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 לא היה עם מי לדבר, המשפחה התחילו להגיע, זה התחיל, זה היה פשוט גמר.
ברור, ממש, מה זה?
כן, זה היה ממש אאוט, כמו שאומרים.
עם המזל טוב שהילדים יהיו מאושרים.
כן, בעזרת השם. כן, הם בשמיים. לנו זה יותר קשה, את מבינה?
נכון.
אין מה להגיד, זה יותר קשה, אבל זה, אם אוהבים אותם, זה הצד שלהם. זה הם צריכים לבנות עכשיו את החיים שלהם.
נכון, וזה דרך העולם.
זה דרך העולם, בטח, מה? לא היינו נותנים להם, אז מה זה?
מה?
נכון. ואני, את יודעת מה זה עשה לי טוב, פגשנו את המשפחות, והמשפחות טובות. משני צדדים, גם משפחה שלי טובה, גם המשפחה שלה טובה, כולם רצו רק לעשות נחת לזולת, הכל היה טוב.
איזה יופי.
כן, ברוך השם, ממש ברוך השם. הנה עם הסעדה.
יופי, הנה. אני רואה שנורית לא הצליחה להתחבר.
אני אנסה עוד לתאירי.
את רוצה שאני אתקשר עליי?
ערב טוב. למה לא? היי,
מה נשמע?
ברוך השם. אני שומע, כן, אני קודם כל הכל אחריי. ברוך השם, הודו לשם כי טוב, הזוג הצעיר התחתנו.
איך היה?
היה, מה אני אגיד לך, כל כך הרבה, איך אומרים, ניגודים.
מה?
כן, שמחה בשבילכם, קצת צער שני, שזה סוף פרק של חיים שלי עם יגאל. מה אני אגיד לך? כל כך הרבה ניגודים ככה. אבל החופה עצמה הייתה מדהימה.
זה יופי.
מדהימה. הבן
שלי... עם אנרגיות טובות?
מעולות.
וואו.
מעולות. הכולו היה מבוסס על עניין של הרב אשלג.
וואו.
כן, הבן שלי, הוא נכנס לעניין של הרב אשלג מהבית, מגיל צעיר יחסית. לא הבן השני, הבן הזה. והוא, אחרי שהוא גומר בית ספר, הוא אומר לי, אמא, אני לא רוצה ללמוד, אני הולך לצבא. אמרתי, יגאל, אני לא אכפת לי מה שתעשה, אבל אתה לא הולך ישר מהבית לצבא. אתה חייב שנה מחוץ הבית לפני צבא. אז הוא אומר לי, לא, אני רוצה צבא. אמרתי, לא משנה מה שתעשה. אני לא אכפת לי מה שתעשה, אבל לישר לצבא אתה לא הולך. קודם כל לצאת מהבית, תעשה את זה בשני שלבים. אז משמיים, מצאנו... ישיבת הסדר שמיוסד על ידי תלמידים של הרב ברוך אשלג.
וואו, איפה?
בפדואל.
מה את אומרת?
כן, והרב קץ שם הוא אישיות מה זה מיוחד. הוא אומר...
שמעתי, איפה זה פדואל? זה ליד באר שבע שם? בדרך לקריאת גת?
לא רק כדי
כך. לא, לא, זה בשטחים.
זה בשטחים, אבל 20 דקות פתח תקווה. ממש 20 דקות מפתח תקווה, ממש קצת בתוך השטחים, זה לא הרבה בתוך השטחים, על יד ראש העין.
אוקיי.
אז שמה באמת הוא עושה, הוא מלמד את החומש של הרב אשלג, אבל בצורה מאוד 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 פעילה. זאת אומרת, לא לשבת על הטוסיקל וללמוד, אלא גם לעשות את זה בפועל. והוא עושה כל מיני תרגילים לבנים, זה מאוד מאוד מתאים לבנים. כן, למשל, אני זוכרת, היה להם כמה ימים הישרדות, הם היו כל אחד לבד בתוך המדבר, וזה היה בלי מכסה, מעט מאוד אוכל, והיה להם תנית אסתר באותו זמן. והם היו צריכים ממש לצום, כל אחד, במקום בודד לבד במדבר, שלושה ימים הם היו. ולבנות לעצמם איזשהו מכסה שיכול להיות. את יודעת מה, זה דברים שכמו אינישיישן כאלה, שכל מיני דברים היו עושים גיבושים למיניהם, אבל למשל, כשהם הלכו לראות את המקום בעמק הבכה, הם עלו ברגל מטבריה או איזשהו מקום, ממש למטה, עלו ברגל, והם אמרו, אמא, עד שאנחנו הגענו, והיה כל כך עלייה, כל כך קשה, ואז הגענו, הרגשנו את עומק הנס שקרה לנו. הוא אמר, ואז בדיוק בא אוטובוס עם חיילים, כולם מלובשים יפה עם מדי א', והם עומדים שם ומסבירים להם כך קרה וכך קרה, והם לא הגישו את עומק הנס כמו שאנחנו, we did it ברגל, שעשינו זה ברגל. אז הוא ממש יודע להפעיל אותם ככה, והם עשו ככה הכנה לצבא. והיגאל עשה כל הצבא בעניין של הרב אשלג. כן, אז הרב קץ, שהוא היה הרב ראש ישיבה, הוא עשה את החתונה ליגאל. זה היה מדהים.
איזה יופי.
מדהים, מדהים, מדהים. הוא אמר דברים מאוד פשוטים. הוא אמר, כל אחד מתחיל ממקום, ההתחלה שלו זה האגו. ועניין הנישואין זה לאט לאט לבנות את הרצון לתת. לתת לזולת, איך להכין לה את הקפה, ולעשות תחרות של נתינה, מי יכול לתת לזולת יותר. לא מה שאני יכול לקבל מהזולת, מה שאני יכול לתת לזולת.
איזה יופי, איזה יופי.
ממש.
זה מהות הזוגיות הטובה באמת.
נכון. ממש הכי פשוט שיכול להיות, כך הוא אמר למתחת לחופה. זה היה נפלא. וכל אחד שבא לברך, בירך אותם מכל הלב. ממש הוגשתי ככה.
איזה יופי.
כן.
איזה יופי.
הגעי לי כמובן גם דמעות בעיניים שלי, וגם חיוכים. מה אני אגיד לך?
מה?
הייתי בבלגן שלם. אבל ברוך השם.
איזה יופי.
כן.
אני ממש אהבתי בחתונה של הבן, אני הייתי כל כך מאושרת, אני לא יודעת.
מה את אומרת?
מה?
אני הגעתי לזה בשבת חתן.
כן?
כן, בשבת חתן עפתי. כבר הרגשתי נינוח, כבר הרגשתי טוב, כבר עפתי. אבל בחופה הייתי כזה עם כל מיני רגשות, וואו.
את יודעת מה עשה לי נורא טוב? שנתנו לי לשבת הרי לפני יושבים הבנים עם הרב, נכון?
כן.
הבן יושב עם הרב, והייתה איש הרבנית, ואמרת, למה אני לא יכולה לשבת שם? זה כל כך העליב אותי ופגע בי. אז אמרתי, יכולה ללכת לשבת, ואז הלכתי וישבתי איתם.
וואו.
כן, ואז הרגשתי טוב, הרגשתי כזה ניצחון, כי הרי אף פעם אנשים הרי האימהות לא ישבו במעמד.
נכון.
וישבתי והרגשתי בשמיים, וזה כבר התחיל להעיף אותי, עשה לי.
איזה יופי.
חברים של הבן וזה, זה היה כזה, חברים גדלו אצלנו, תמיד המון היו אצלנו בבית. הייתה באמת שמחה כזאת, כל הילדים, אתם רואים, זה היה נהדר, פשוט באמת.
אני פעם הייתי בחתונה חרדית, חרדית, חרדית בבני ברק.
כן.
ואני זוכרת שאפילו שהייתי חילונית, אני חילונית לגמרי, אבל עמדתי שם בחופה, הייתה חופה נורא דלה. אנשים, אין להם כסף. חופה דלה, הבגדים היו מאוד מאוד פשוטים, החופה הייתה מאוד דלה, המקום לא היה נקי, האוכל היה כזה מפות כאלה עקומות, הבקבוקי שתייה היו הכי פשוטים שיש, והרגשתי כאילו יורד עמוד של קדושה
וואו.
על החופה, ואני פשוט עמדתי מרותקת המומה, לא יכולתי לזוז, ואחר כך משם הלכתי לחתונה אחרת, הרבה יותר מפוארת כזאת, היה לי שתי חתונות באותו יום, וזה היה כל כך שונה, היה כל כך סתמי, החתונה השנייה. היה משהו כל כך רוחני בחתונה הראשונה, אני לא יכולה להסביר את זה, זה היה משהו חוויה יוצא דופן, באמת.
וזה המהות, בעיניי חתונה, המהות שלה היא מהות רוחנית.
נכון.
חיבור רוחני בין שתי נשמות, שמחליטות לצאת לעבודה משותפת בעצם, בעולם הזה. רק זה, שום דבר מעבר לזה.
נכון, יתר, שאתם רואים זה שטויות, אבל כמרי.
כמו שלימדת אותנו, כל אחד מהם, בני הזוג, נועד כדי לשמח את השני.
נכון.
יפה מאוד.
אגב, אני ניסיתי להתקשר לנורית והיא לא עונה גם, הפלאפון לא זמין, אז כנראה...
נכון, היא כנראה לא זמינה. כן, אני גם ניסיתי מהסקייפ והיא לא עונה. אז בסדר, אני לא רוצה להמשיך עם הסידור בלעדיה, כי היא כל כך אוהבת, נכון?
אוקיי, אז נלך עם המארג.
אני חושבת ככה, בכל פעם שכולנו פה נעשה עם הסידור.
בסדר,
אוקיי.
זה נשמע לכם?
כן.
בסדר, אוקיי.
את התפילה קודם?
וואו, כל הכבוד. הנה, דיברנו ודיברנו. ואיפה התפילה שלנו? אוקיי. שכחתי לא להעלות אותו. שנייה. אוקיי, ריבון עולמים, אדוני האדונים, אב רחמן והסליחות, מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, בקידה ובשתחוויה, שקרבתנו לתורתך ולבדתך עבדת הקודש, ונתת לנו חלק בסודות תורתך הקדושה, מאנו ומחיינו, אשר עשית עמנו חסד גדול כזה. על כן אנחנו מפילים תחנוננו לפניך, שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ואבונותינו, ואלו אבונותינו מבדילים בינינו לביניך. וכן יהיו הצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתכונן את לבבינו ליראתך ולאהבתך. תקשיב אוזניך לדברינו אלה, ותפתח לבבינו הראל בסודות תורתך, ויהי לימודנו זה נחת רוח לפני כסא כבודך קרח ניחוח. תאציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו, שיתנוצצו ניצוצות עבודיך הקדושים, שאל אדם גילית דבריך אלה בעולם, וזכותם, וזכות אבותם, וזכות תורתם ותמימותם וקדושתם, יעמוד לנו לבל ניקשל בדברים אלו. ובזכותם תהיה עינינו במה שאנו לומדים, כמה מענאים זמירות ישראל, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כי אדוני תנחוך מביפי דת ודבונה, יהיו לו רצון עם ריפי, והגיון מבלפניך אדוני צורי וגואלי.
אמן.
מצוין. אנחנו
בעמוד 50-51.
נכון, אנחנו באותו עמוד הרבה זמן. נכון, אנחנו הגענו בעצם לכל העניין שדיברנו על זה לעומת זה, נכון? עשה אלוהים. ודיברנו על אלה עולמות של אצילות בריאה יצירה ועשייה של קדושה, ולעומתם ארבע עולמות אצילות בריאה יצירה ועשייה של טומאה. ממש מכל זה התחלנו להגיע לעניין הסידור וכל הדברים האלה, כי התחלנו לדבר מה זה עולמות. ודיברנו שעולמות זה עניין של מודעות, מערכת של מודעות, אוקיי? יש מודעות, דיברנו על מודעות של נתינה, שכל המודעות, כל הפוקוס שלי זה איך אני יכולה לתת לזולת טוב, זה המודעות שלי, זה, אבל אני בונה את היחסים רק מזה, אז אני בעולם של קדושה, ואם אני במודעות מה אני יכולה לקבל מזולתי, אז אני בעולם של טומאה. כי אני כבר נפרדת, אני רק רוצה לקבל, אני רק, האגו, אני גודלת וגודלת, אבל זה מפריד אותי מכל אחד אחר. וגם מפריד אותי, האמת שזה גם מפריד אותי מהנשמה שלי ומפריד אותי מהאלוהים. כל שמה שמתר אותנו, בעניין הזה, שהאגו צועק, נכון? אני צריך, כמו ילד מפונק. והנשמה שהיא רוצה לתת, רוחשת. באמת, הרב אשלג היה רשום על, על התחלת ספריו, פסוק מטילים. רחש ליבי דבר טוב, אמר מעשי למלך. רחש ליבי, הרחש של הלב, זה הנתינה. נכון?
זה פרק מהם היי בתהילים.
איך את יודעת?
איך את יודעת?
אני כמעט בטוחה.
מה?
כמעט בטוחה.
איך את יודעת?
איך את יודעת? יאו, את טובה
בקדימה. ידידה, תקשיבי, היא לא סתם, היא...
לא, 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 היא אומרת, אני מאמינה לה.
גם אני מאמינה לה. זה משהו מיוחד על החברה הזאת.
לא, אבל אני לא יודעת. זה לא...
מה זה את לא יודעת? זה פתאום נופל לך?
אולי? לא יודעת.
מם היי בצילים, הנה בדיוק. אני
אסתכלתי
בבית. טוב, טוב, תגידי, טוב, תסבירי לי רגע.
רגע, לא, אני אסביר לכם. יש פסוקים מסוימים בתהילים. תראי, אני קוראת תהילים, אבל לא, אני לא קוראת כל יום תהילים. אוקיי, לא. יצא לי לקרוא כמה וכמה וכמה פעמים תהילים. אבל יש פסוקים מסוימים, אז זה כמו בפעם הקודמת גם שידעתי לצטט את זה, יש פסוקים מסוימים שאני נורא נקשרת אליהם. נורא, למשל, תהרוג אליי אלוהים, הפרק הזה, אני משוגעת, אני כל פעם שאני קוראת אותו, הנשמה שלי ממש רועדת, אני כולי רועדת שאני קוראת את הפרק הזה. אני יכולה לקרוא את זה 100 פעם, כי זה בתיקון הכללי הרי. ואני כל פעם רועדת מחדש שאני קוראת את זה.
איזה פרק?
תהרוג נפשי לזה. דווקא זה אני לא זוכרת את שם הפרק.
אני חושבת זה 50 ומשהו.
כן? דווקא זה אני לא זוכרת את שם הפרק, אבל אני כאילו יכולה לצאת את, את, את המשפטים שם שגורמים לי לממש, אני לא יכולה להסביר לכם. ואותו דבר, יש משפטים מסוימים, או בתורה או בתהילים, שאני נורא נקשרת אליהם, לא, ואני ישר, אני כאילו לא יודעת איך להסביר את זה. אז זה לא הכל, זה במקרה. במקרה עכשיו את אמרת את זה.
אוי, לא, אני טועה, אני טועה. זה מבית, תרוג. הנה, כעיר תרוג על אפיקי מים. כן, נפשי תרוג אליך אלוהים. צמא, צמא.
לא, לא זה, מאמי.
זה לא זה?
לא, אני
רגע
משנייה,
רגע. זה לא זה? זה עושה לי צמרמורת שלי. כעיר תרוג על אפיקי מים. הילדים יודעים איזשהו שיר, מה זה יפה על זה? לא מכירה כל השיר.
איזה שיר?
ככה, השירים, שירי נשמה כאלה.
הצמה?
הצמה נפשילה.
זה, זה. כן, מבית. נכון. כי היה תהרוג על אפיקי מים, כן נפשי תהרוג אליך אלוהים. יו, הפסוק הזה, פסוק בית.
נכון.
כן, אני מתעלפת, כל פעם אני... לא יודעת, לא יודעת, אין מושג.
כי זה כל כך ציורי, כאייל תרוג על אפיקי מים. איך יכולים כל כך לדמיין את זה? כל כך, זה כל כך יפה.
פשוט תהרוג לך אלוהים, זה חיבור, זה כזה, זה כמו סיפור אהבה.
זה כמו סיפור
אהבה בינינו לאלוהים, ממש ככה. וזה בעיניי, כאן, אז זאת האהבה הכי גדולה, האהבה שלנו לבורא, ליוצר שלנו, למקור שלנו. זאת האהבה הכי גדולה. נכון. למרות שאנחנו לא, כאילו, אנחנו לא במודעות כאן, אבל זה, הנשמה היא הורגת לשם, למקור שלה. תמה נפשי לאלוהים, לאל חי, מתי יבוא ויראה פני אלוהים? זה שני הפסוקים האלו. ואחר כך, מה תשתוכחי נפשי ותהמי עליי, אוכילי לאלוהים כי עוד עודנו ישועות פניו. יש כאן כמה משפטים שאני...
כן. כן. יש שירים לזה, יש שירי נשמה.
כן?
כן, שהילדים לומדים את זה בבית ספר. יש אחד, כעיר תרוג על אפיקי מים. אני יודעת שיש מנגינה יפה על זה. אני מבקש מבינה שהיא תלמד את זה, ואז אני אלמד אתכם. למה לא? אנחנו יושבות בשבת אחרי צהריים, ובסעודה שלישית, ושרות שירי נשמה כאלה. זה כל כך יפה. כן. אפשר למצוא אותם, המנגינות האלה, בדיסקים וב...
ביוטיוב.
כן, בטח. יש ממש מנגינות כל כך יפה, ואנחנו לומדות את זה ושרים ביחד. כשזה מתחיל להחשיך, את יודעת, וואי, והשבת מתחילה לצאת.
איזה דיכאון.
כן, אנחנו מלוות אותו עם שירה.
זה דיכאון, זה נכון.
טוב.
אוקיי.
אז דיברנו שיש זה לעומת זה עשה אלוהים. יש גם מערכות של קדושה, וגם יש מערכות של טומאה. ועל זה אנחנו נדבר עוד. אבל דינן של זה לעומת זה, יש לנו את הסבר מאוד מאוד ציורית שבא מהזוהר, שבא בתוך הזוהר. וזה הקטע שאנחנו באמת צריכים להגיע אליו היום. איפה שאנחנו ב-51 באמצע.
כן.
עניין זה לעומת זה מובא בצורה ציורית בספר הזוהר. הזוהר מספר משל שלפני בריאת העולמות נכנסה כל אות ואות לפני הקדוש ברוך הוא, וטענה לפניו שכדאי לברוא בית העולם, כיוון שלה יש את התכונה המיוחדת שתביא את העולם לשלמותו. אולם נמצא שכנגד הכוח החיובי שמציגה האות, קיים כוח שלילי המשאיר את התוצאות העולם בסימן שאלה. והגעת העולם למטרת הבריאה נשארת בספק, עד שלבסוף הופיע לפני הקדוש ברוך הוא האות ב' וטענה לפניו שלפי מידתה, שהיא אור של ברכה, מובטח לעולם שיבוא לשלמותו, ולכן כדאי לברוא את העולם בה. מי רוצה לקרוא בזוהר? מסעד, את רוצה לקרוא בזוהר כזה?
טוב, בסדר. ספר הזוהר, הקדמת ספר הזוהר, מהמאמר אותיות רב גמנונה סבא, כ"ג. קד בעל למברי אלמה, אתו כל עטוון כמה, מסופה הרי שייבו. שרעת את למעל ברשע.
את תף, זה התף.
צריך להגיד תף?
כן.
למעל ברשע, אמרה, ריבון אלמין, ניחה קמך למברי ביאלמה, דענה חותמה וגושפנקה דילך. אמת, ואת התקריאת אמת. יאות למלכה למשרי באות אמת, ולמברי ביאלמה. אמר לקוץ הבריך הוא, יאות אנט וזכאה אנט. אלא לית אנט כדאי למברי בך אלמה. הועיל ואנט זמינה למהווי ראשים על מצחים דגוברין, מהימנין דקיימו אורייתא מאלף ועד תף. וברשמו דילך ימותון. ועוד, דאנט חותמת דמוות, הועיל ואנט כך, לית אנט כדאי למברי בך אלמה. מיד נפקת. איזה יופי, אני הבנתי הכל.
את קראת במוש כאילו שכן, כן.
חיי, גם מזל מאיפה?
סליחה, גם לי יש קצת רוחניות.
מתי שיש.
המון.
לא, טוב, טוב, לידך אני ממש, ממש מתביישת, אבל קצת, יצא לי.
לא, 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 אל תתביישי אף פעם, לכל אחד יש את היכולות שלו.
מה זה?
לא, ידידה, אני אופטימית, אני אתפתח, זה בסדר.
זה בסדר גמור. אז עכשיו תמשיכי, כי עכשיו זה התרגום בעברית.
בסדר. פירוש הסולם. כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, באו כל האותיות לפניו, מסופן לראשן, והתחיל האות תף להיכנס בתחילה. אמרה, ריבון העולמים, טוב לפניך לברוא בי את העולם, כי אני חותמת הטבעת שלך, שהיא אמת, כלומר, אות אחרונה שבמילה אמת, ואתה נקרא בשם אמת. יפה למלך להתחיל באות אמת ולברוא בי את העולם. אמר לה הקדוש ברוך הוא, יפה את וישרה את, אבל אין את ראויה לברוא בך את העולם, משום שאת עתידה להיות רשומה על מצחותיהם של אנשי האמונה, שקיימו את התורה מאלף ועד תף, וברשימתך ימותו, ועוד, שאת חותם המוות, כלומר שתף היא האות האחרונה גם במילה מוות, ומשום שאת כך, אין את ראויה לברוא בך את העולם, מיד יצאה. פירוש. והנה הדרוש הזה של האותיות הוא עמוק מכל עמוק, ובכדי לבראו באפס, מה אתן לך הקדמה קצרה על היקפו של הדרוש הזה? והוא כי בריאת העולם, פירושו שכלול וקיום, ובאופן שכלול וקיום, ובאופן שיוכל העולם להתקיים ולגמור הכוונה שעליה נברא. ושנודע שזה לעומת זה עשה האלוהים, קהלת זין י' ד', שפירושו שכנגד כל כוח שיש בקדושה, עשה הקדוש ברוך הוא כוח שקול בסיטרה אחרה, צד אחר מערכת הטומאה, כנגד הקדושה. כמו שיש ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של קדושה, כך יש ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של טומאה כנגדם. ועל כן, בעולם העשייה, הכולל את העולם הזה, לא יוכר בין עובד אלוהים ללא עבדו, שפירושו שאין ברור כלל בין קדושה לטומאה. ולפי זה קשה מאוד, איך אפשר לעולם שיתקיים? כי איך נדע להבדיל בין טוב לרע, בין קדושה לטומאה? אמנם יש ברור אחד חשוב מאוד, והוא, כי אל אחד אסתרס ולא אביד פרי, אל אחד מערכת הטומאה, מסורס ולא נותן פירות, ועל כן נכשלים בו ללכת בדרכי העולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה של טומאה, מתייבש מקורם, ואין להם שום פירות רוחניות לברכה, והם נובלים והולכים עד שנסתמים לגמרי. והיפוכו הם מדבקים בקדושה, שזוכים לברכה במעשה ידיהם, והיה כעת שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח, תהילים א' ג'. והוא הבירור היחיד שבעולם, שבעולם העשייה לדעת, אם הוא בקדושה או חס ושלום להפך. וזה סוד הכתוב, ובחנון נינה בזאת, אמן צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלידי, מלאכי ג' י'. ואחר כך כתוב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו, מלאכי ג' י' ח'. הרי מפורש שאין להבחין כלל בין עובד אלוהים ללא עבדו, רק בסוד הברכה בלבד, ולא בשום דבר, כי על כן כתוב, ובחנון נינה בזאת. להמשיך?
תמשיכי עד הסוף, אז נעבור על זה לאט לאט.
טוב, וזה הקוד. בבקשה, כן.
וזהו הקוטב של כל הדרוש הזה של האותיות. כי באו כל האותיות כולן, אף אחת מהן לא תחסר. ובכדי לברוא העולם בהוראת מדרגתה בקדושה המיוחדת לאותה האות, כי כף ב' 22 אותיות הן, פרטות כל ראשי המדרגות הנמצאות בארבע העולמות. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. וכל אות מהן הייתה חושבת את מעלת מדרגתה, להורות שעל ידי השגת מדרגתה יוכלו בני העולם להגביר את הקדושה על הקליפות בכדי להגיע אל גמר התיקון הנרצה. והקדוש ברוך הוא השיב לכל אחת מהן שיש כנגדה אותו הכוח גם בקליפות, ועל כן לא ישיגו בני העולם הזה על ידה שום ברור. עד שבאה האות ב' והוראת מדרגתה היא הברכה, שכנגדה אין שום כוח לעומת, לעומת בקליפות. כי אל אחד...
אל אחר,
הסטרס ולא אביד פרי כנל, ואז אמר לה הקדוש ברוך הוא, ודאי בך אברי אלמה. כן, ודאי דרכך עברה את העולם, כי בה לבד יש ברור, ואבחן לדעת בין עובד השם ללא עבדו. משום שלא נמצא לה לעומת בסתרה אחרה. ועל כן בא ודאי אלמה העולם, לברר ולהגביר את הקדושה על מרכבות הטומאה עד שיבולה המוות לנצח ויבואו לגמר התיקון.
עד שיבולה המוות לנצח.
לנצח.
כן, יבואו לגמר התיקון. מעולה. איזה סטודנט. אז קודם כל, הרמייק שמסרת הקראה, זה הזוהר המקורית, ממש. ויפה מאוד קראת את זה, תודה רבה. ממש כאילו שהבנת כל מילה, זה היה נפלא. עכשיו, הפירוש הסולם של רבה שלה תמיד מתחיל עם תרגום לעברית. הוא אומר ככה, כרצה קודש ברוך הוא לברוא את העולם, באו כל האותיות לפניו. עכשיו, העניין של אות זה עניין של כלי, כל הכלים באו לפניו. כלי זה מה שכולל את האור, שדרכו אנחנו יודעים מה יש שם. והרבה שנותן על זה דוגמה נפלאה. הוא אומר, בוא נפתח ספר תורה. כן? אנחנו רואים את כל האותיות של של הכתוב על הקלף בשחור, על הקלף הלבן. כל האור, כל חוכמת התורה, הוא באור, הוא בלבן. אבל לולי האותיות השחורות, לא הייתי יודע מה זה אומר לי. נכון?
נכון.
מדהים.
מדהים, נכון? ולכן, כמה חשוב האותיות. והאות הוא כלי. כי דרכו אנחנו יכולים לחבר אות ועוד אות ועוד אות, ותקבל פירוש, והנה אנחנו יכולים להבין דברים. אז אותיות, פנימיות של המילה, זה כלים. וגם עניין של עולם, הוא רוצה לברוא את העולם. נכון, הוא רוצה לברוא את העולם מבחינת גדול, אבל גם להביא את העולם לשלמותו. וזאת אומרת הבן אדם. כי מי באמת מביא את העולם לשלמותו זה הבן אדם. כי הבן אדם יש לו בחירה חופשית בין הטוב ורע, כי כל המודעות, גם הקדושה וגם הטומאה, הכל נמצא בתוך הבן אדם. כל האמצעים האחרים שיש בעולם הם או בקדושה או בטומאה, או זה או זה. אבל רק הבן אדם יש לו את האפשרויות לכלול את שניהם. אז הוא רצה לברוא את העולם, רוצה להביא את זה לשלמותו. באו כל האותיות לפניו, באו כל הכלים לפניו, מסופן לראשן. בתחילה אות תף להיכנס בתחילה. והזוהר אומר שיש סוד גדול בעניין שהתחיל באות תף והלך תף. האמת היא ששם בזוהר הוא הביא את כל המאמר, זה מתחיל בתף, ואחר כך שין, ואחר כך ריש, ואחר כך קוף. זאת אומרת בצורה היפוכה, כן?
כן, מהסוף להתחלה.
בדיוק. ולמה זה? זה להראות נתינה. כי אם אנחנו מקבלים, זה נקרא אור ישר, אור שבא ישירות מהשם, בצורה א', ב', ג', ד'. כשאנחנו נותנים, זה כאילו, זה בא מאיתנו למעלה. אז זה מתחיל מתף, קוף, תף, שין, ריש, קוף. זה ממש רמז בתוך הזוהר עצמו להראות שהדרך להביא את העולם לשלמותה זה בנתינה. מי אנחנו אל השם. מאוד יפה.
זה לא ברור לי.
אם אנחנו האור השם בא כאילו מלמעלה למטה. זה נקרא מלמעלה למטה.
כן.
כדי אנחנו להיה ביחד עם השם, בדבקות איתו, ולהיות גם כן נותנים, כמו שהוא נותן לנו, אנחנו צריכים לתת את האור, מה שאנחנו יכולים לתת, מאנחנו אל השם. נכון? או אל השם, או גם אל זולתנו, זה אותו דבר בעצם. אז זה בא, אז כדי כאילו לרמז על זה, אז הזוהר נותן את הכלים מלמטה, מהתף, עד האלף. כאילו להראות הכיוון, שזה שזה בא מאנחנו אל.
אוקיי, וזה הנתינה.
כן, לרמוס על נתינה.
וזה כאילו מתף לאלף. השם נתן לנו מאלף, השם נתחיל מאלף לתף, ואנחנו מתף לאלף.
כן, ולרמוס שאנחנו, אם אני לוקחת, אם אני רוצה להדגים נתינה, נכון? עם הידיים. אני מתחיל עם היד אצלי, ומביאה את זה אל, נכון?
כן.
בצורה הכי טבעית בעולם. אז זה מה שרוצה להגיד. אנחנו כאילו למטה, אז מתחילים בתף, ואחרי זה שין, ריש, וזה מרחיק ואז מעלה. זה לא יפה.
אני רוצה רגע לחזור לדוגמה הקודמת שלך, שהיא מאוד, מאוד מעניינת, שעל הקלף הלבן יש את האותיות השחורות.
כן.
ומה שכאילו, מה שכאילו פתאום עולה לי במחשבה, שזה יכול שזה שטות גמורה, אבל
גם יכול להיות שלא.
כאילו שהקלף הלבן, אם הוא היה קלף לבן, הוא בעצם היה עולם שכולו טוב, בלי יכולת, ואז לא יכולנו להבחין בין טוב ורע. בעצם האותיות השחורות הן כמו הסיטרה אחרה. הן כאילו מראות לנו, הן כאילו הכלים שמראים, הן השחור שעל הלבן, כדי שנדע לקרוא, ושנדע גם להבחין דרכן, ולזהות בתוך כל האור הגדול את הדברים האחרים, כי אחרת אם לא היו לנו את הכלים האלה, לא היינו יודעים בכלל, הכל היה לבן.
זה מדהים מה שאת אומרת. אז את לא, את, זה ממש מדהים, כי יש רעיון מאוד מאוד חזק בקבלה, שמאוד דומה למה שאת אומרת. את העניין של שחרות ושחרית, כן? שחרות זה שחור, נכון?
אוקיי.
אז למה באמת אנחנו מתפללים שחרות, שחרית, כן? שזה מהמילה שחרות. כי זה ממש בזמנים הקשים, השחור, זה דווקא ההתחברות הכי גדולה לאור. זה בדיוק מה שאת אומרת. יש, אבל קורא לזה האותיות שחורות ואותיות לבנות. זה האור שחור ואור לבן. זה מאוד מאוד יפה מה שאת אומרת. דוד המלך ממש מביא את הרעיונות האלה שהכל טוב בעצם, הכל בא משמיים, ולפעמים אנחנו מרגישים את זה שלא טוב, ומרגישים את זה שזה רע לנו, מרגישים את זה שזה קשה לנו, אז אנחנו אומרים שחור. אבל אם אנחנו מתאמצים, ולמרות שקשה לנו, אומרים הכל טוב, הכל בא משמיים, בא ממך, הכל טוב, זה חייב להיות טוב. גם אני לא מגישה את זה שטוב, זה חייב להיות טוב. אז לכן, זה נקרא האותיות, האור השחור על האור הלבן. זה מה שהתכוונת? זה מאוד נדמה לי, פנטסטי.
כן.
כן?
כן.
וואו, נפלא. ממש נפלא.
ממש מקסים.
כן, זה הזוהר ממש מפליק על זה. אז זה לא סתם שתפסת את זה. יפה מאוד. אז אוקיי, כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, באו כל האותיות לפניו, מסופן לראשן. והתחילה אות תף להיכנס בתחילה. אמרה, ריבון העולמים, טוב לפניך לברוא בי את העולם. כי אני חותמת הטבעת שלך, שהיא האמת. כלומר, אות האחרונה שבמילה אמת. ואתה נקרא בשם אמת.
זה אחד השמות שלו, אמת?
כן.
אוקיי.
והאות תף אומרת, תשמע, אם אתה תגיד לבן אדם, רק תדבוק באמת, והוא יגיע לשלמותו, זה יהיה, ככה הכל יהיה בסדר. ומה קרה? יפה למלך להתחיל באות אמת ולבוא בית העולם. אמר לקדוש ברוך הוא, יפה את וישרה את, אבל אין את ראויה לבוא בך את העולם. זאת אומרת, דרך אמת בלבד, זה לא מספיק. משום שאת עתידה להיות רשומה על מצחותם של אנשי האמונה, שקיימו את התורה מן א' עד ת', וברשימתך ימותו. ועוד שאת חותם המוות, כלומר שתף היא האות האחרונה גם במילה מוות, ומשום שאת כך אין את ראויה לברוא בך את העולם, מיד יצא. עכשיו, זה מאוד מאוד קשה להבין את זה, אבל משהו פה רוצה להגיד, רוצה שמול המדרגה הנפלאה, הטובה ויפה של אמת, יש כוח בסתרא אחרא שגורם למוות. ולכן זה לא ברור שהבן אדם יכול ממש לדבוק רק באמת ולהגיע לשלמותו. האמת צרופה בלי שום דבר אחר. כי לא ברור שזה יקרה. כי יש כוח מול אמת בסתרא אחרא. ולכן לא 100% בטוח שכך יכול להגיע לשלמותו. ושהאות תף ראה את זה, היא מעצמה הסכימה עם הקדוש ברוך הוא ויצאה. זה לא שהקדוש ברוך הוא הכריחה אותה לצאת, היא הסכימה. היא אמרה, אוקיי, זה לא ילך ככה, הבנתי.
את יודעת מה שני דברים שעלו לי כשקראנו את זה בהתחלה? כל אמת נורא מתחבר לי לבית שמיים. שיש משהו באמת, ביושע, הוא אמר לי גם שהיא אות מאוד ישרה ו... יש משהו, זה כמו שאומרים, היה רך כגבעול ולא קשה כעץ.
נכון.
יש משהו בעולם הזה שאנחנו לא יכולים להיות רק ציר של אמת,
נכון.
קריר וקיים, ואנחנו צריכים את הגמישות הזאת, כמו שבבית שמי, באמת קשה היה לנהוג כבית שמי, והיה צריך את בית הלל, שהוא יודעת לעגל פינות. ו...
בדיוק, אמת זה יותר מדי נוקשה לאנשים.
בדיוק.
ודבר... זה לא לוקח את ה... את ה... זה לא רחמנות מדי. מספיק.
בדיוק, נכון. אין שם באמת את החמלה, ויש כזה דרישה, יש שם המון דרישה. ועוד דבר שעלה לי, זה העניין שהאמת לא יכולה להתקלל יחד עם התומעה. ואם בעולם הזה יש תומעה, ואנחנו אמורים להתערבב, אז זה לא... אין את האיזון הזה, אין את זה שהרמב״ם מדבר עליו, שדברים צריכים להיות מוגזנים, שם זה קיצוני מהפן האחד.
נכון.
היא כאילו שייכת לעולם אחר, האמת.
אני מסכימה אתכם לגמרי, 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 לגמרי. כי זה לא לוקח בחשבון שאנשים נכשלים, שאנחנו לא... שיש לנו...
מעידות.
אנחנו נופלים. אנחנו לא רובוטים, ואנחנו נופלים, ואנחנו עושים טעויות, ואנחנו, we mess up, איך אומרים, עושים שטויות לפעמים.
כל החוכמה היא זה לתקן, זה עולם התיקון כאן.
כן, לתקן, ולרחם, ושוב פעם לא רחם, ושוב פעם לא רחם, ושוב פעם לא רחם. ואני חושבת שזה כל כך נכון. ומאוד מאוד מעניין, הדוגמה שמובא פה ב... בגמרא, אני זוכרת את זה, כי אמרתי, מה זה שמשום שאת עתידה להיות רשומה מצחותם של אנשי האמונה שקיימו את התורה מן א' עטף, ובמשימתך ימותו, ראיתי בשוק, מה מדובר בכלל? והלכתי וחיפשתי בגמרא את הסיפור הזה, וזה כל כך הדהים אותי שאני רוצה להביא את זה אליכם. חכו שנייה, אני אביא את הגמרא לסקייפ, בסדר?
כן.
הנה, כתוב לי שבת, בסדר, אני אביא את זה. טוב, הנה, זה שבת, זה למד היי, אוקיי, למד היי. זה לא שלא ידעתי כל כך לקרוא בגמרא, שלא תחשבו, אבל בעלי זיכרונו לברכה, לימד אותי קצת, וזה עזר לי, למד היי.
אני לא יודעת אפילו מה זה. מסעדת, יודעת מה זה גמרא? קראת פעם?
פעם קראתי, כן.
כן?
כן.
גמרא? איפה הוא? אולי לי... אני לא מוצאת את זה.
לאט לאט.
איזה... וואו, מצפן אותי, אולי זה לא שמה. רק שנייה. אני זוכרת את זה כאילו... אולי איך אומרים? אולי הציטוט פה, the reference הוא לא נכון. אני זוכרת את זה ממש, מה קראתי פה? למד ד' למד ה'. לא. לא, לא שמה. רגע, רגע. חכי שנייה, אני אעשה את זה מהר טוב. אם לא, אני אכין את זה לשבוע הבא. אני לא מוצאת. לא חשוב, אני אספר לכם את הסיפור, והשבוע הבא בעזרת השם נקרא את זה בגמרא. אני רוצה לעכב אתכם עכשיו, שאני אחפש. הסיפור הוא שבזמן היה חורבן, כתוב בגמרא שהצדיקים הולכים תחילה. שהשם עושה, קודם כל הצדיקים נאבדים. ושואלים שם למה הצדיקים נאבדים? כי הם קימו את התורה מאלף הדף. והוא אומר, בגלל שהם היו צריכים למחות על מעשיהם של הרשעים ולא מחו. וכתוב שמה, אבל אם היו מוחים, אם אלה לא היו מקשיבים להם. והגמרא אומר, אם כן, בכל זאת. זאת אומרת זה הדהים אותי, שאומר שם שכולנו עריבים זה לזה. זה לא יעזור. גם הצדיק עריב לרשע, גם הרשע עריב לצדיק. כולנו באותו סירה ביחד. וזה שבן אדם שומר תורה מצוות מאלף עטף, הוא לא יכול להציל רק את עצמו. הוא לא יכול. אם פורנות בא על הדור, הוא בא על כולנו ביחד. כי גם הצדיק אחראי על זה שיש רשעים בדור. זה לא יכול להיות ש... ואם אפילו שאתה אומר, אבל הצדיק אומר ומוחה ואומר מספר, בסדר, אבל הרשעים צריכים להקשיב. אם לא מקשיבים, אז גם הצדיק איכשהו צריך להרגיש שהוא לא עשה מספיק.
אבל עם הראשון.
הם תוקפים אותו, הציטו אח תוקף אותו ראשון, המלאך המוות תוקף דווקא את הצדיקים ראשונים. גם למה דווקא האלה נאבדים ראשונים? זה מאוד מאוד מזעזע בצד אחד, אבל בצד שני זה מסביר את הפנימיות הדברים, איך כולם קשורים אחד עם השני. אי אפשר להיות צדיק על חשבון מישהו אחר. אי אפשר. אנחנו ממש ממש עם ישראל אחד, כולנו עריבים זה לזה. זה פשוט מדהים. אז הוא אומר שגם על הצדיקים רשום את האות תף. כתוב, ובשומתך ימותו. גם שהם היו ממש אנשי אמת. עד חותם המוות. כלומר שתף היא האות האחרונה גם במילה המוות. משום שעד כך אין את ראויה לבוא בך את העולם. עוד תף יצאה. פירוש. והנה דרוש הזה של אותיות הוא עמוק מכל עמוק. ובכדי להבררו באפס מה, אתן לך הקדמה קצרה על היקפו של הדרוש הזה. והוא כי בריאת העולם, פירושו שכלול וקיום, באופן שיוכל העולם להתקיים, ולגמור הכוונה שאליה הנברא, וזה העיקר נופל על האדם, שהוא גם נקרא עולם. ונודע שזה לעומת זה עשה האלוהים, שפירושו שכנגד כל כוח שיש בקדושה, והנה ראינו את עניין של אמת, עשה הקדוש ברוך הוא כוח שקול בסתר אחר. סתר אחר זה הצד האחר, מערכת התאומה, כנגד הקדושה. כמו שיש ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה של קדושה, כן יש ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של טומאה כנגדם. חשבתי גם כן, כתוב, כשלמדתי נהיגה, המורה היה אומר לי, אל תהיה צודקת, תהיה חכמה. זאת אומרת, נכון שהזה לא פעל נכון. נכון שאת צודקת שאת היית צריכה ללכת קדימה, אבל תוותרי, מה לעשות? הוא עשה ככה, אל תעמדי על הצדק. כי אם תעמדי על הצדק בכביש, את יכולה למות על הצדק שלך, נכון?
נכון.
נכון שהרבה פעמים אנחנו יודעים שאנחנו באמת באמת צודקים, אבל מה זה יעזור לנו? להיות באמת ולהיות בצדק, ובן אדם נכנס בי כי הוא משלן, עדיף שלי לתת לו לעבור גם שהוא לא צודק, מה לעשות? אז הוא ממש רואים את האמת והמוות באמת לפעמים יש כוח, כוח וכוח, אחד מול השני. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להיות אמיתיים, כמה שאנחנו יכולים, ודאי, זה חלק של הקדושה. אבל לבד, האמת בלבד, לא יכול להביא את העולם לשלמותו. כמו שיש ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של קדושה, כן יש ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של טומאה כנגדם. אבל כן, בעולם העשייה, הכולל את העולם הזה, לא יוכר בין עובד אלוהים ללא עובדו. שפירושו, שאין בירור כלל בין קדושה לטומאה. ולפי זה קשה מאוד. איך אפשר לעולם שיתקיים? זאת אומרת, אם אני לא יכול להבדיל, מה נכון פה? מה הקדושה ומה הטומאה? אני לא יכולה להבדיל כל כך בקלות. כי זה לעומת זה, עשה לו עם הכל זה בוביה, אני לא כל כך יודעת. ולפי זה ממש קשה מאוד איך אפשר לעולם שיתקיים. כי איך נדע להבדיל בין טוב לרע, בין קדושה לטומאה? אמנם יש בירור אחד חשוב מאוד, והוא כי אל אחר אסתרס ולא אביד פרי. אל אחר, מערכת הטומאה, מסורס ולא נותן פירות לקדושה. זאת אומרת, אם אני חושבת שלשרת איזשהו אינטרסים, משהו שאני חושבת שזה יביא לי את האושר, הוא בעצם אומר לו, תנסי ותראי מה קורה. בסוף מרגישים, רואים שאין פירות לזה. הכל הסתרס, הכל סתמי, כמו שדיברנו קודם. ועל כן הנכשלים בו, ללכת בדרכי העולמות, אצילות, בריאה, יציבה ועשייה של טומאה, מתייבש מקורם, ואין להם שום פירות רוחניות לברכה, והם נובלים והולכים עד שנסתמים לגמרי.
תפרשי את זה, מה זה נסתמים לגמרי?
זאת אומרת, הכוחות, אין להם כוחות בסוף. כל המרץ שהיה להם לעשות, רואים את זה בין, בוא נגיד, בין עשירים גדולים. זאת אומרת, אני לא כל כך מכירה עשירים גדולים, אבל שומעים עליהם. שבהתחלה יש להם הרבה מרץ, לבנות, לעשות, לעשות להם אמפיריות וזה וזה. לקראת סוף החיים הם שמחים, הם מרגישים טוב, הרבה פעמים דואגים על הכסף, אין להם שמחה, ולא... או רואים את זה למשל בין אנשים שיש להם הרבה תהילה מבחינת הוליווד או משהו כזה. מתגרשים, אלכוהול, לא עלינו, כל מיני דרגס כאלה, יש כל מיני דברים. כי למה? כי עבדו על זה, הצליחו בזה, אבל בסוף פירות רוחניות, מה יש להם? אבל בן אדם שנותן ועושה נתינה, יש לו הרבה הרבה פירות. קראתי סיפור, מה זה מתוק השבת על זה? סיפור אמיתי, שאישה שקיבלה ברכה מאיזשהו רב, ממש רב צדיק כנראה, לפני השואה, בזמן השואה, אני לא זוכרת למה היא קיבלה את הברכה, אבל היא קיבלה את הברכה שכל הילדים שלה יחיו ולא יקרה להם שום נזק. והיא מאוד מאוד האמינה בברכה הזאת. והיא, אני לא זוכרת, משהו קרה לאחד ילדים, לא דאגה וזה, אז היא פשוט שמחה על הברכה, והכל עבר בשלום. היה איזשהו מחלה, אני זוכרת, היה מחלה מתפשטת, והילדים שלה לא ניזוקו בכלל. ושאלו הגברת, איך יכול להיות שכולם חולים, והילדים שלך בכלל לא נדבקים? והיא סיפרה בתמימות, זה בגלל הברכה שקיבלתי מהרב, שהיא אמרה שכל הילד, איזשהו ילד שלי לא ייזוק. והאבא ששאל אותה, הוא היה ממש מיואש, הילד שלו הולך למות, ואין לו תקוות כבר. אז הוא פנה אליה ואמר, נו, הלוואי שהילד שלי היה ילד שלך. אז היא אמרה, למה לא? אז היא אימצה את הילד של האבא, והילד עברי ממש בן לילה. אז היא אימצה ילד, כל הילדים החולים, ממש. והייתה לה הרבה מאוד, ילדים מאוד, הרבה, כל פעם שהיה ילדים מאוד חולים, שיפופו בין חיים ומוות, היו מביאים אותה אליה, והיא הייתה מאמצת אותם, כביכול, ואז כאילו נותנת אותם לאימון אצל הורים שלהם, והייתה לה המון 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 ילדים.
מדהים.
ממש, סיפור מדהים, נכון?
כן.
ואני חושבת ש...
היא שרדה את השואה או מה?
כן, היא שרדה את השואה, הגיעה לארצות הברית, וגם המשיכה לאמץ ילדים גם שמה. ואז היו, את יודעת, בארצות הברית היו שומרים עניין של Mother's Day, יום האימהות. ויום האימהות אצלה היה חגיגה שלמה. בגלל שהיה לוויות ילדים. שממש קראו לה אימא. והיא מאוד האמינה בברכה של הרב, וממש יצא המון המון ילדים, וכולם הבריאו.
מדהים.
מדהים, נכון?
כן.
וכאן אנחנו מגיעים באמת לאות ב', לברכה באמת.
לברכה,
כן. המקוח זה של האות ב', שזה בבריאה, בראשית ברא אלוהים, מה?
נכון. אז זאת אומרת, זה, אם עושים נתינה, יש פירות. וזה עולם הקדושה, עולמות הקדושים נותנים פירות. והעולם, העולמות של תורה, אנחנו חושבים שיהיה לנו טוב, בסוף אין פירות.
תראי, אני אגיד לך, אני ניהלתי בית אבות הרבה שנים. ושם, באמת, שמתי לב שבסופו של דבר, כשאנשים הגיעו לבית האבות, הם היו כבר בלי הסטטוס, בלי היופי, בלי חדוות הנאורים, הכסף כבר לא שינה שום דבר. הם ישבו בחדר האוכל, ואני חושבת שפעם כבר דיברתי על זה איתכם, לא?
לא.
ואני חושבת שכבר הייתי נורא, כי זה נורא סקרן אותי, מה צריך לעשות כדי להגיע בסופו של דבר לבית האבות, ולהיות מישהו שטוב לו בבית האבות. ואז שמתי לב ש... כל הסטטוסים יורדים כשאתה נהיה זקן ואתה מגיע לבית אבות. הדבר היחידי שמשרת אותך ושחשוב שמה זה אם אתה בן אדם או לא בן אדם.
נכון.
אם אתה בן אדם, אנשים ירצו לשבת לידך, ירצו לשחק איתך, ירצו לשמוע איתך באותו חדר. ואם אתה היית מהנדס, עשיר, איש העולם הגדול ואתה לא בן אדם, אנשים לא ירצו לגור איתך בחדר, לא ישבו לידך בחדר האוכל, הילדים שלך והנכדים שלך לא יבואו לבקר אותך. וזה היה לי, זה עשה לי, הייתי אז בחורה צעירה, התחלתי לנהל כשהייתי בת 30. וזה היה מדהים בעיניי, היה מדהים, כי הייתי אמא צעירה, וכל פעם אמרתי עצמי, איך אני יכולה, בסופו של דבר, לסיים את החיים שלי, ושהילדים שלי יעריכו אותי ויבואו לבקר אותי, ושאני אהיה בן אדם אהוב על הבריות בבית האבות שאני אגיע אליו. וזה בדיוק מה שאת אומרת, כי אם אתה... אז תראה, רוחניות זה גם להיות בן אדם בעיניי. אם אתה מגיע לשלב הזה ואתה לא עשית שום דבר, אלא רק כסף ודאגת לעצמך, ורק לקחת עוד ועוד לעצמך, ולא למדת שום דבר על לתת ולהתחלק ולהיות בן אדם ולהיות אנושי, אז אתה באמת בסופו של דבר נשאר נורא לבד ואתה נשאר נורא מרוקן.
נכון. אני ראיתי בדיוק ההפך. יש לי חברה, ג'ודי, ש... ג'ודי ונתינה זה שני מילים רודפות. והיא הייתה לה, יש לה גידור במוח. וזה נתגלה בגיל 81, משהו כזה. והיא החליטה להיכנס לבית אבות. למרות שאז היא הייתה עדיין מתפקדת טוב. אבל פחדה בגלל הגידול. והיא נכנסה לבית אבות. ולשלוש שנים הראשונות בבית אבות, לא היית בכלל... חושבת שהיא בבית אבות. היא פשוט הלכה מהבית אבות כל יום לשמור בייביסיטינג פה, לעזור לזולת שמה, ללכת לשיעור תורה פה. הייתה הולכת, מסתובבת כרגיל, באמת, ללכת לבקר אצלה בבית אבות היה משימה, כי כל הזמן הייתה עסוק בלתת ייעוץ פה ולעזור למישהו שם. היינו ממש צריכים לקבוע תור אצלה, לבקר אצלה שם. לצערי הרב, בחודשים האחרונים, היא חלתה מאוד עם התפשטה הגידול, ואיבדה כוח הדיבור. וזה קטסטרופה, כי היא לא יכולה לתקשר עכשיו עם בני אדם. וגם איכשהו זה פגע במרכז של הקשר בין שפה, הבנה ושפה. והולכים אליה וקשה להבין אותה, כי היא רוצה משהו, היא מתחילה עכשיו להתחיל להביע את עצמה בצורות אחרות, אבל בהתחלה היה נורא קשה, היא הרגישה את עצמה מלוקטת בתוך הגוף שלה.
נכון.
אבל יש תור לבקר אצלה. לא משנה, זה אנשים באים, כל הקהילה, כל אלה שפעם הייתה עושה בייביסיטינג ועוזרת, כולם באים, ועולות יושבות איתה, עוזרות לה, ברוך השם. גם שהיא במצב הכי קשה שיכול להיות, הולכות אליה.
זה מקסים.
ממש.
אלו פירות?
זה פירות, כן.
נכון, זה פירות.
זה פירות.
יפה.
ממש יפה.
טוב?
טוב, אז מה, אז על הברכה, אני נורא סקרנית עם נושא הברכה, אז...
אוקיי, אוקיי, תכף נראה, הוא ישאל את הברכה, מה זה ברכה? אוקיי, נמשיך. ויפוחו הם הדבקים בקדושה, שזוכים לברכה במס הידיים, והיה כעז שתול על פרגי מים, אשר פיריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. והוא הבירור היחיד שבעולם עשייה לדעת, אם הוא בקדושה או חס ושלום להפך. וזה סוד הכתוב, ופחנוני נא בזאת, אמר השם צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די. ואחר כך כתוב, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. הרי מפורש, שאין להבחין כלל בין עובד אלוהים ללא עבדו, רק בסוד הברכה בלבד, ולא בשום דבר, ככן הכתוב, ובחנוני נא בזאת. וזהו הכותב של כל הדרוש הזה של האותיות, כי באו כל האותיות כולן, אף אחת מהן לא תחסר, וכדי לבוא העולם, בהוראת מדרגתה בקדושה המיוחדת לאותה האות. כי כף בית איזה אותיות עם פרטות כל ראשי המדרגות הנמצאות בארבעת העולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, וכל אות מהן הייתה חושבת את מעלת מדרגתה, להורות שעל ידי השגת מדרגה יוכלו בני העולם להגביר את הקדושה לקליפות, וכדי להגיע אל גמר התיקון הנרצה. והקודש ברוך הוא השיב לכל אחת מהן שיש כנגדה אותו הכוח גם בקליפות, ואכן לא יסיב בני עולם על ידה שום בירור, עד שבא האות ב' שהוראת מדרגתה היא הברכה, שכנגדה אין שום כוח לעומת הבקליפות, כי אל אחר יסתרס ולא אביד פרי כנל. ואז אמר לה הקדוש ברוך הוא, הוודאי בך עברי עולמה, כן ודאי דרכך עברת העולם, כי בא לבד יש בירור והבחן לדעת, בין עובד השם ללא עבדו, משום שלא נמצא ללעומת בסתרה אחרה. והכן בא ודאי יתקיים העולם, לברא ולהגביר את הקדושה על מרכבות הטומאה, עד שיבולה המוות לנצח, ויבואו לגמר תיקון. הזוהר ממשיך לספר שנכנסו כל אותיות לפני הקדוש ברוך הוא בזו אחר זו, וכל אחד גילתה של לעומת הכוח החיובי שהיא מייצגת, קיים כוח נגדי מצד הקליפות. עד שהגיעה התורה של האות ב'. בקטע הבא, שימי לב המונח אור החוכמה בשפת הקבלה, מתאה את האור שהשם רוצה להעניק לנו על פי מחשבת הבריאה, והמונח אור החסדים מתאה את השמחה שמושגת על ידי הכלי כשהוא פועל בהשפעה. עכשיו, טובה, את רוצה לקרוא את הארמית הבא?
אוקיי. עלת הבית אמרה עליה, ריבון אלמה, ניחה קמח למברי ביאלמה, דבי מברכן לך לאלה ותתה. אמר לה קודש הבריחו, הוודאי בך עברי אלמה ואת תהיה שירותה למברי אלמה. נמשיך?
כן.
פירוש הסולם. נכנסה עוד בית ואמרה לו, ריבון העולמים, טוב לפניך לברוא בי את העולם, כי בי מברכים אותך למעלה ולמטה, כי בית היא ברכה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ודאי בך עברה את העולם, ואת תהיה ההתחלה, לברוא בך את העולם. פירוש העוד בית היא סוד החוכמה, דהיינו, חסד של חוכמה בסוד נקודה בהיכליה, כי אור החסדים ממיכל, מסגרת לאור החוכמה, והוא ברכה בסוד הכתוב. והריקותי לכם ברכה עד בלי די, מלאכי גימל יוד, האור של ברכה אינו מתמעט כלום ביותו עובד ומשתלשל דרך
המדרגות.
ביותו עובר ומשתלשל דרך העולמות. וכמו שהוא בראש המדרגות המקבלת מאין סוף ברוך הוא, כן הוא בכל גודלו ושבחו בעולם האצילות. וכן הוא עד סוף עולם העשייה, ואינו מתאבק כלום מחמת כל אלו המסכים שהוא עובר דרכם. וזהו שטענה עוד בית, טוב לפניך לברוא בי את העולם, כי בי מברכים אותך למעלה ולמטה. כלומר, כי אור הברכה היא, הוא בשווה למעלה ולמטה בלי שום הפרש. בשום מסך ואביות לא יוכל לפגוע משהו בהערותי. ולכן מידת מוכשרות, לכן
מידת
מוכשרת לבריאת העולם, כי לא תהיה שום אחיזה לקליפות. כי אין הקליפות נאחזות רק במקום שיש איזה חיסרון. וכיוון שאין בי שום חיסרון, לא תהיה בי שום אחיזה. אמר הקדוש ברוך הוא, ודאי בך עברת העולם, ואת תהיה ההתחלה לברוא בך את העולם. כי הסכים עמה שמידתה ראויה לבריאת העולם, והוא סוד הכתוב. כי אמרתי, עולם חסד יבנה, ותהילים...
זהו, זה עוד משפט שאת צריכה ממש, כי אמרתי, עולם חסד יבנה. זה משפט כל כך יפה.
זה, דרך אגב, עולם חסד יבנה, זה החזון של של עלי נגד, איפה שעבדתי.
מה את אומרת?
כן. זה היה הפתיחה של החזון שלנו, עולם חסד ייבנה.
וואו, כי זה הברכה. שאלנו, מהו הברכה? עולם חסד ייבנה, זה הברכה. יו, אני בשוק.
מה זאת אומרת? מה זאת אומרת הברכה היא עולם חסד ייבנה?
תקף, תמשיכי.
אוקיי. ומילת יבנה פירושו בניין והבנה, כי קבע אותה לבירור מספיק, להבדיל בין הדבקים בקדושה לבין השרים מאחורי השם להידבק באל אחר. בסוד הכתוב, ובחנוני נא בזאת אמר השם צבאות, אם לא אפתח לכם את ערובות השמיים והריקותי לכם ברכה עד בלי די. אבל בעוד שהם נוטים לאל אחר, הם מחוסרי ברכה, כי אל אחר מסורס ולא נותן פירות. וזה שמסיים שם הנביא, ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים ללא עובדו, הרי שהעולם חסד ייבנה.
עולם חסד ייבנה, זאת הברכה. זה הפרי של עבודה פנימית, הנכונה לנשמתנו. אינו חיזיונות של קדושה, אפילו חוויות רוחניות, אלו כינונו של עולם החסד. זה הפירות שאנחנו יכולים זוכים לתת.
רגע, אז רק בבית, כל האותיות יש להם את הצד האחר?
כן.
ורק לאות בין אין?
נכון. כי ברכה, אין לה שום כוח כנגדה. כי
הוא רק
קטינה.
כללה, עין הרע, זה לא כנגדה?
לא, כנראה שלא. תראי, אני לא מומחית בזה, אבל אני רק יכולה להגיד שלפי ה... פנימיות של הדברים, אין כוח נגד הברכה. הברכה מבחינת הפנימיות של הברכה, שזה עולם חסד ייבנה. ברגע שבן אדם עובד רק מבחינת חסד, הוא לגמרי יצא מכל המסגרת של כוחות ודברים כאלה. הוא פשוט זורמת עם השם, זהו. זה הברכה שעולם חסד ייבנה, ואין ממש, הוא אומר שזה כוח שלא משתנה מכל העולמות, יורד, זה אותו דבר, אם זה בעולם האצילות הכי גבוה, לעולם העשייה הכי נמוך, עולם חסד ייבנה, זהו, זה אותו דבר. אני מאוד חושבת פה בעניין של הרב שלמה קלבך. הרב שלמה קלבך, אתם מכירים את הסיפורים שלו?
לא.
לא?
לא.
שמעתם עליו אבל?
בטח.
אוקיי. אז יש ספר שנקרא הרבי מקרן הרחוב. אם יש לכם הזדמנות להשאיל את הספר, לשאול את הספר, לקרוא אותו, אני ממליצה מכל הלב. זה סיפורים על חייו. סיפור חייו מדהים. הוא היה איש חסד ללא הבחנה.
סיפרת לנו על הוא שבא לרצוח אותו. שהוא שכנע אותו לא לרצוח אותו והוא אימץ אותו, שבא לשדוד אותו.
נכון.
סיפרת לנו באחד השיעורים, נכון.
הוא איש חסד. שיש הרבה חברים פה בצפת שמכירים אותו, שהכירו אותו, שדרכו הם חזרו בתשובה, חזרו ליהדות שלהם, בכלל, כי לחזור בתשובה פה בארץ זה דבר אחד, לחזור בתשובה בחוץ לארץ זה דבר אחר לגמרי, זאת אומרת, זה לחזור מלהתבולל לגמרי, פשוט לאבד את הזהות היהודית, זה קטסטרופה מה שקורה בחוץ לארץ. והוא פשוט נסע בכל המקומות, בכל העולם, לעשות קשר עם אנשים, ולא רק עם יהודים. לא היה מעוניין להביא אנשים שלא יהודים, אבל רק לחבק אותם, לתת להם הרגשה טובה, לעזור להם. הוא היה כולו חסד. הוא הבין את זה, ומה שלא כל כך ידוע עליו, שהוא היה גאון. הוא היה יכול להיות גאון אמיתי בין הצדיקים הגדולים שיש, כי הוא היה ממש גאון בישיבות וזה, הוא היה בין התלמידים המבריקים ביותר, והוא עזב כל זה כי הוא אמר הכי חשוב זה לחבק ולשיב עם אנשים. באמת, הוא הבין שעניין של עולם חסד, בזכותו יש אלפים שכל כך מחוברים ומצאו את רוחניות שלהם, הלך לאשרמים, הלך לכל מיני מקומות. הוא יסד בית שנקרא בית אהבה ותפילה בלוס אנג'לס, בשביל כל ההיפיים האלה שהיו הולכים יחפים, והיו, they were lost, they were like little kinder who were lost. והוא פשוט עזר להם, נתן להם מקום, נתן להם אוכל. פשוט איש נפלא.
כן.
ומה שמדהים אותי, שאני מכירה בן אדם פה בצפת, שהוא היה מאוד מערב אליו בשנים האחרונות. הוא אמר, אני הייתי מסתובב איתו ועוזר לו בדברים. והוא אומר, פורים אחד, הייתי אצלו, והוא התחיל מהבוקר מוקדם עד 2-3 בבוקר, מחלק אוכל, הולך לעניים, נותן שמחה פה, נותן גיטרה שמה, לא יפסיק לרגע. ואני כבר רציתי להתמוטט כבר מזמן, אבל התביישתי, אז פשוט המשיך, הוא אומר, על ידו. ו-2-3 בבוקר בסוף הגיעו בחזרה לחדר בית מלון שלהם, והוא רצה ליפול על המיטה, ואז שלמה, רב שלמה, הוא לקח ספר לימוד תורה, הוא אמר, עכשיו אפשר לשבת וללמוד תורה.
מקסים.
ממש, ממש ממש. זה עניין של זה.
כנראה שהחסד נותן המון כוחות. אחרת זה לא הגיע מישהו יכול היה להחזיק מעמד ככה בלי שינה, מלוכה ואיזשהו סדר יום. כנראה שהחסד ממלא אותך באורות ובכוח.
אין ספק. אין ספק. כי אתה כבר לא נלחם עם עצמך. אתה יודע מה הכי נכון לעשות ועושה, ואתה לא נלחם עם עצמך. אני חושב כל המלחמות שיש בתוכנו, כל המורכביות שלנו, של אני כן רוצה לקבל לו, אני רוצה לתת, אני רוצה לקבל לו, כל זה מוציא כל האנרגיות שלנו. ברגע שבן אדם יותר רגוע, יותר בטוח, זה מה שהוא רוצה לעשות, יש יותר כוחות.
נכון.
אין ספק.
יופי.
וואי, זה השיעור, שיעור, שיעור. זה בין הקטעים הכי הכי יפים שלי.
אני רוצה לומר, העניין הזה של הברכה, שבברכה, בבית, אין את הצד האחר, כך אפשר להבין את העוצמה שיש בברכה.
כן.
שהוא מברך מישהו כבר, זה משהו נורא ייחודי, לדעתי זה איזשהו סוג של גילוי ממש אדיר.
כן.
עכשיו אני יכולה להבין את מהות הברכה. תמיד אומרים לתת ברכה, לקבל ברכה, לקבל ברכה. אני פעם ראשונה בחיים שעכשיו אני מבינה את המהות.
נכון.
ואת הכוח שיש בזה, שיש בה רק טהרה, רק תחושה, אין בה טומאה.
נכון, אין טומאה.
מדהים, לא יודעת, מדהים.
ובכלל, כל חסד שבן אדם עושה, שלא שום רצון לקבל בחזרה, זה עניין של ברכה.
יפה.
שנזכה כולנו לבנות את החיים שלנו בעולם חסד ייבנה.
אמן.
אמן.
אמן. יופי, שיהיה ערב טוב. ידידה, תודה רבה.
תודה לכם, היה כיף לחזור, באמת התגעגעתי. שבועיים בשבילי זה יותר מדי.
תודה.
טוב. שיתראות. כשאתם מדברים איתה.
בסדר. אני שלחתי לה תמונה של המחשב עם התמונה שלך ידידה, וכתבתי לה דש מידידה.
אה, יופי.
בסדר?
מצוין.
יופי, אז לילה טוב, להתראות. טובה לביי.
לילה טוב.
ביי.